האיש שחי ומת בסוד. כתבתו של יוסי מלמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. הם היו המרגלים המסתערבים של המוסד. לוחמים שנולדו במדינות ערביות, התחנכו והתארו בהן, שידעו ערבית על ניביה, שהכירו את מנהגי המולדת שממנה היגרו. תחת זהויות בדויות הם נשלחו למדינות אויב במזרח התיכון, כדי לשמש עיניים ואוזניים עבור המודיעין הישראלי. חושיהם קשובים לשיח, לצלילים, לטעמים ולתרבויות המקומיות. בלשון המקצועית של המוסד הם הוגדרו לוחמים במדינות יעד. אלי כהן היה המוכר שבהם. ברוך מזרחי היה אחד האחרונים שבהם. במשך עשור נשלח מזרחי כלוחם למשימות מיוחדות ברחבי המזרח התיכון. נכנס ויוצא ממדינות אויב כמו בן בית, לובש ופושט זהויות. פעם היה ג'מיל יונס ופעם אחמד אל סבח. בסוריה, בלבנון, בתימן וגם באיראן, בדרום אמריקה ובאירופה. הקריירה המרשימה שלו, שהתאפיינה בקור רוח, תעוזה, אומץ לב ודבקות במשימה, נקטעה באיבה. באחת ממשימותיו הוא נעצר, נחקר, עונה קשות והוא עמד לדין, כשגזר דין מוות מרחף על ראשו. ברוך מזרחי היה אחד הטובים המוכשרים והצנועים שבהם, סיפר למוסף הארץ איש מוסד בכיר, מקיסריה, אגף המבצעים של המוסד, שביקש ששמו לא יוזכר. הוא היה לוחם חכם ומאוד ממושמע שסיפק את הסחורה. הצניעות שאפיינה את מזרחי כל חייו, מנעה ממנו ומבני משפחתו לספר על קורותיו. הוא שייך לדור שחונך לשתוק ולהצניע לכת, ולא להביט אחורה בנוסטלגיה או בזעם, הוסיף איש מבצעים אחר שהכירו. סיפורו הדרמטי, רצוף ההקרבה והסבל האישי, מסופר כאן לראשונה, בפרוטרוט. ברוך מזרחי, בנם של ז'קי ורגינה, נולד בקהיר ב-1926. ב-1948 סיים את לימודיו בפקולטה למסחר של אוניברסיטת קהיר. כמו רבים מבני המשפחות היהודיות העמידות והמשכילות בקהיר ואלכסנדריה, חי מזרחי בין שני עולמות, המזרח והמערב. הוא שלט בערבית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, איטלקית ועברית, והפך למורה לשפות ולהיסטוריה בבית הספר של העדה הקופטית. ב-1956, בעקבות מבצע סיני, גורשו ממצרים 25,000 יהודים. עם המגורשים שעלו לישראל, נמנו ברוך מזרחי ואלי כהן. אף שלא הכירו זה את זה, מצאו את עצמם עולים על מסלול חיים דומה. מזרחי התגייס למשטרת ישראל ושרת בה כ-3 שנים. במהלך שירותו התוודה באמצעות מכרים משותפים ליחידה 188 של אמן. היחידה, שבראשה עמד יוסקה יריב, עסקה באיתור, גיוס והכשרה של לוחמים לפעילות במדינות ערביות מעבר לקווי האויב. מזרחי הציע את עצמו. מניעיו, כפי שהעידו מי שהכירו אותו אז, נבעו מציונות, מתוך הזדהות עם מדינת ישראל ורצון לתרום לביטחונה. לאחר בחינה מדוקדקת, הורה יריב להתחיל בתהליך גיוסו. מדריכיו לימדו אותו את רזי הפעילות החשאית, מלאכת המעקב, זיהוי עוקבים וניעורם, בניית סיפור כיסוי וכניסה לפרטי פרטים לדמות שיגלם, כתיבה מוצפנת בדיוסטרים, שימוש במכשירי רדיו ומורס לשידור וקליטת הודעות מוצפנות, יכולת להסתיר ציוד חיוני למבצעים בשטח, וכישרון לעבור ביקורת גבולות בלי לעורר חשד. ב-1961, עם סיום הכשרתו, לקח על עצמו מזרחי את התפקיד המסוכן ביותר שיכול לקבל איש מודיעין ישראלי. לוחם במדינת יעד. כדי להקפיד על מידור מוחלט, לוחם במדינת יעד אינו מוכר לשאר עובדי המוסד ואינו בא עימם במגע, למעט קבוצה מצומצמת של מפקדיו ומפעיליו. הלוחם אף מקבל כינוי שרק דרכו ניתן לתקשר עמו. בעולם המבצעים המיוחדים יש שני סוגי מדינות. מדינת יעד, שאליה חודרים למשימה, ומדינת בסיס, שבה מבססים את סיפור הכיסוי. ביסוס הסיפור חשוב מאוד במקרה שבו הלוחם נעצר, כדי שיוכל לאשש ולאמת את פרטי הדמות שהוא מגלם. כדי לבסס סיפור כיסוי, נשלח מזרחי בתחילה לאירופה, ולאחר מכן לארגנטינה, שהייתה יעד מועדף לביסוס סיפורי כיסוי בשנות ה-50 וה-60. בזמן שהותו בארגנטינה, טבע קשרים שנועדו לסייע לו למשימה העיקרית שלשמה גויס, לחדור לסוריה. מבחינה זו, משימתו של מזרחי מזכירה מאוד את פועלו של אלי כהן. גם כהן גויס והוכשר ביחידה 188 של יריב, נשלח לארגנטינה כדי לבסס כיסוי של איש עסקים עמיד, ואז הוחדר לדמשק בינואר 1962, שם רקם קשרים אישיים עם ההנהגה המדינית והצבאית, וזכה להצלחה רבה. למעשה, כהן ומזרחי חיו ופעלו בסוריה במקביל, בלי שידעו זה על זה. מזרחי הגיע לסוריה כשנה וחצי לאחר כהן. אז, בהנחיית ראש המוסד החדש מאיר עמית, יחידה 188 כבר עברה מאמן והפכה לקיסריה, יחידת המבצעים המרכזית של המוסד, ששלחה והפעילה סוכנים במדינות יעד. משימתו הראשונה, כפי שמגדיר זאת מסמך של המוסד, הייתה לבסס תשתית איסוף בעיר חלב שבצפון המדינה, תחת כיסוי של בית ספר לשפות. במילים אחרות, תפקידו היה לגייס סוכנים וסייענים שבאמצעותם יוכל להשיג ידיעות שיועברו למטה המוסד בתל אביב, ויסייעו לישראל להבין טוב יותר את המתרחש בסוריה מבחינה מדינית, צבאית וכלכלית. סוכנויות נסיעות, חברות תעופה, חברות מסחריות ובתי ספר לשפות זרות נחשבו משמעותיים לבניית תשתיות ריגול. ביוני 1963 הגיע מזרחי בטיסה מאירופה לדמשק, לכאורה כנציג של חברה אירופית ללימוד שפות זרות, שהסמיכה אותו להקים שלוחה מקומית בחלב. כדי לקבל רישיון לפתיחת בית הספר, נדרש מזרחי להיפגש עם נציגים של משרדי ממשלה שונים, ונאלץ לעבור תחקירים ותישולים חודרניים של המודיעין המסכל הסורי, שהיה ידוע באופיו החשדני. אנשי המודיעין המקומיים ביקשו לטעות על עברו של מזרחי, וחיפשו סתירות בהסבריו. מזרחי עבר את החקירות בהצלחה, והמודיעין הסורי אישר לו להוציא את הרישיון. בצילום הרישיון שקיבל מופיע אדון ג'מאל יונס, השם שבו השתמש מזרחי. לאחר קבלת הרישיון חזר מזרחי לאירופה, נפגש עם מפעילו וקיבל ממנו הוראות חדשות ומכשיר קשר מוצפן. בשובו החל להפעיל את בית הספר בחלב, ובמשך שנה היה על הקו בגיחות בין סוריה לאירופה. אבל המבצע הופסק בפתאומיות. ב-24 בינואר 1965 הודיעה ממשלת סוריה על חשיפתו של אלי כהן, שנעצר כמה ימים קודם לכן. במוסד הורו למזרחי להשמיד מיד את כל הציוד שהיה ברשותו ולצאת לאלתר מסוריה. זה לקח כ-10 ימים. כשהגיע מזרחי למטה קיסריה בתל אביב, הכל נשמו לרווחה. אבל הטראומה של הוצאתו להורג של כהן, שאליה התלווה גם מעצרו של וולפנג לוץ, מרגל ממוצא גרמני שפעל בשליחות המוסד במצרים, אילצה את המוסד לשנות את שיטת הפעלתם של לוחמים בארצות היעד. לא חלף זמן רב ומזרחי נקרא למשימה חדשה. בליל 1 בינואר 1965 חדרו שלושה אנשי פתח מירדן לעבר מתקן בנתיב המוביל הארצי. הם הניחו מטען נפט שהתגלה על ידי סיור משמר הגבול ולא התפוצץ. בדרכה חזרה נתקלה החוליה בחיילים ירדנים שפתחו עליהם באש. שניים מאנשי הפתח נהרגו, והשלישי הצליח לברוח. למרות כישלון הפעולה, קרנה של התנועה עלתה ברחבי העולם הערבי, והתאריך נקבע כיום הקמת הפתח. הפעולה תפסה את ישראל בהפתעה. באמן ובמוסד ידעו מעט מאוד על הפתח, שהחל להקים תאים חשאים בסוריה, ירדן ולבנון. תחת זהות חדשה נשלח מזרחי ללבנון, ושעה בה כחודש ימים, שבהם סיפק מידע חשוב על פעילי הפתח, ותשתיותיו. אך בשל שיטותיו סביב משרדי הפתח נעצר מזרחי בשדה התעופה טרם יציאתו מהמדינה ונחקר בחשד לריגול. הוא עמד איתן בחקירה ממושכת והצליח לבסס את סיפור הכיסוי ולשכנע את חוקריו בכנותו. לאחר 4 ימים החוקרים התנצלו בפניו ושחררו אותו. למרות ההצלחה והפיתוי להשתמש בו למשימות מיוחדות נוספות, במוסד החליטו שבינתיים לא רצוי לסכנו בכיחה נוספת למדינת יעד מזרח תיכונית. במקום זאת, ב-1966, נשלח מזרחי ליעד פחות מסוכן, דרום אמריקה. שם היה עליו למצוא את מפקד הגסטאפו, היינריך מילר, שהשתתף בוועידת ואנזה, שהחליטה על הפתרון הסופי. מילר היה אחד מ10 בכירים נאצים שאחריהם חיפש המוסד בתקופה זו, במטרה להענישם, בעמדה לדין או בחיסול. במאי 1965 התייצבו שני צעירים לא יהודים מפנמה בפני שגריר ישראל במדינה וטענו כי ראו את תמונתו של מילר בעיתון. הם היו משוכנעים שמדובר באדם שפגשו שעסק במחירת ציוד משרדי. קיסריה שלחה כמה אנשי מבצעים ובהם מזרחי לאתר את החשוד. התברר ששמו קייט וכי בבעלותו בית דפוס. לפי מסמך של המוסד, מזרחי ביצע מעקבים במשך חודשים, ואף הקים קשר עם החשוד, אולם לבסוף התברר כי אין המדובר במילר, ומזרחי שב ארצה. ב-2013 פורסם מחקר של היסטוריון גרמני שטען כי מילר מת עוד לפני סיום מלחמת העולם השנייה, ונקבר בבית הקברות היהודי הישן בברלין. כשנה לאחר מכן פרצה מלחמת ששת הימים, ומזרחי וחבריו מצאו עצמם שוב יוצאים למרדף. הפעם היעד היה ראש אש"ף, יאסר ערפאת, שנטל יחד עם אנשיו את דגל המאבק בישראל. מזרחי נשלח למשימות איסוף מידע על אנשי אש"ף בכמה מדינות באירופה, שבמסגרתן הגיע עם עוד לוחם למדינה ערבית נוספת. מזרחי שהה במדינה במשך חודשיים לצורך מבצע מיוחד, שלבסוף בוטל. בתקופת פעילותו באירופה מזרחי התחתן, ובמרוצת הזמן נולדו לו ולאשתו שלושה ילדים. כמקובל באותם ימים, מזרחי לא שיתף את בני משפחתו בעיסוקו האמיתי. ב-11 ביוני 1971 הצליחו מחבלים של ארגון החזית העממית לשחרור פלסטין לפגוע במחלית ישראלית שהפליגה ליד חופי תימן. המחלית, קורל סי, שהייתה בבעלות חברת אליים הישראלית ונשאה דגל נוחות ליברי, הובילה 68 אלף טונות של נפט גולמי מאיראן לאילת. ארבעת המחבלים ירדו בסירת מרוץ מספינה דייג סמוכה וירו 10 פצצות RPG לעבר המחלית. האש שפרצה על כלי השייט קובטה בזכות תושייתו של רב החובל היווני, מרקוס מוסקוס. בעקבות ההתקפה, קבע השבק תורת אבטחה לספינות המפליגות לישראל. על סיפוניהן הוצבו מאבטחים חמושים ולוחמי שייטת 13, וספינות טילים של חיל הים התלוו להפלגות באזורי סכנה. במקביל, תגבר המוסד את מאמצי איסוף המודיעין בקרן אפריקה ותימן, נתיבי השייט לאילת, שנותרו גם כיום בעלי חשיבות אסטרטגית לישראל. מזרחי שוב נקרא אל הדגל ונשלח לתימן כדי לאסוף מידע על משרדי אש"ף בעיר הנמל עדן שבדרום המדינה, ועל פעילי הארגון שנהנו מתמיכה של השלטונות. בישראל חששו שאש"ף ימשיך לנסות לפגוע בספינות ששתות לאילת, ובעיקר במחליות הנפט. סיפור הכיסוי של מזרחי הפעם היה של אחמד אל סבח, סוחר מרוקאי שמוכר צעצועים ובגדים, עובר מבית לבית ומתדפק על הדלתות. מזרחי החל בהכנות במדינת בסיס באירופה, אחר כך עבר לניירובי ומשם טס לתימן. כשהגיע לעדן, החל מזרחי לבסס את מעמדו כסוחר. הוא צויד במכשיר חירום למקרה של מצוקה, אך התקשורת עמו נעשתה באמצעות מברקים, שנוסחו בקודים מוצפנים ונשלחו לתא דואר באירופה. לאחר כמה חודשים שב מזרחי לישראל דרך אפריקה, כביכול כדי לחדש את קשרי המסחר שלו. בישראל תושאל בידי מפעיליו ומפקד היחידה דאז מייק הררי ותודרך לשם המשך הנסיעה. את יתרת הזמן הוא ניצל למפגשים עם אשתו, ילדיו ובני משפחתו. באפריל 1972 שב לעדן. הפעם המסע עתיד להפוך להרי אסון. מזרחי הסתובב ליד משרדי אש"ף בעיר וצילם אותו ואת פעיליו. באחת התמונות החשובות שהצליח לצלם נראה עלי חסן סלמה, מראשי ארגון ספטמבר השחור, בחברת שני פעילים נוספים. סלמי היה חביבו של ערפאת, שאף מינה אותו למפקד כוח 17, יחידת ההבטחה האישית שלו שמילאה גם משימות של מבצעים מיוחדים. סלמי, שהיה מאחראים לטבח הספורטאים הישראלים במינכן כמה חודשים לאחר מכן, הפך למבוקש מרכזי בבנק המטרות של ישראל. כחלק מהניסיון להתנקש בו, יצא המוסד למבצע כושל בלילהמר שבנורווגיה. שם, בשל טעות בזיהוי, נרצח מלצר מרוקאי בשם אחמד בושיקי, שלא היה לו שום קשר לאש"ף או לטרור. רק 6 שנים לאחר מכן הצליחו הררי ואנשי קיסריה להתנקש בסלמה באמצעות מכונית תופת בבירות. כחלק מההכנות למבצע, הוכן תיק מיוחד על סלמה, שבו הופיע גם התמונה שצילם בתימן מזרחי. מזרחי שהה בתימן כמה שבועות, ובין השאר הגיע גם לנמל חודדה, שהיה חשד כי הוא גם בסיס היציאה של אנשי אש"ף לפעילות נגד ישראל. מזרחי התקן את מפעיליו כי הוא בדרכו ליציאה מהיעד כדי לשוב לישראל. אלא שזמן קצר לאחר מכן, הוא נעצר. לפי מסמכי המוסד, מזרחי הספיק לשדר אות מצוקה, שבו כתב, אינני יכול לבוא, עשו מצדכם כמיטב יכולתכם, ואז נותק עמו הקשר. שירותי הביטחון המקומיים חשדו במזרחי כי הוא חבר לקבוצה של מתנגדי משטר, ועצרו אותו בחשד לחתרנות. רק מאוחר יותר האשימו אותו בריגול. בכיר לשעבר במוסד אמר כי עלו עליו די במקרה. בתיקי המוסד נכתב כי נסיבות חשיפתו של מזרחי אינן ברורות עד היום. גרסאות שונות פורסמו בתקשורת התימנית והמצרית. אחדות מצביעות על חשיפה מקרית בעקבות מעקב של המודיעין המסכל התימני אחר אדם שבא עמו במגע, ואחרות על חשדות שעלו מתנהלותו. כלומר, סיוריו בקרבת משרדי אש"ף ומתקנים צבאיים. לאחר שנותק עמו הקשר, תכננו במוסד לשלוח לוחמים כדי לברר מה עלה בגורלו, אך ההצעה נגנזה מחשש שגם הם יתפסו. שבועות מורטי עצבים חלפו לפני שהגיעו ידיעות כי הוא עצור ומואשם בריגול. ב-13 ביולי, כחודשיים לאחר מעצרו, הודיע רשמית שר הפנים של תימן כי השלטונות מחזיקים בידיהם את ברך זקי מזרחי, סוכן של המוסד הישראלי. החשש בישראל היה גדול. תימן לא הייתה מדינה מסודרת ולא בטחנו במערכת המשפט שלה, הדגיש בכיר לשעבר בקיסריה. כל יום שישי היינו בחרדה. שמה, בסיום התפילות במסגדים, יצאו קיצונים, יתפסו את ברוך ויתלו אותו בכיכר העיר. מזרחי עבר בחקירותיו עינויים קשים. חוקריו חשמלו אותו במכות חשמל, היכו אותו וסתרו לו, עקרו את ציפורניו ועשו כל מאמץ להשפילו. לקחנו בחשבון שהוא ידבר, הדגיש הבכיר, אבל מה שהדאיג אותנו במיוחד היה החשש שהוא עלול לספר על התקופה שבה פעל כמרגל בסוריה, ואז יחרץ מיד דינו למוות. לשמחתנו, מזרחי התגלה כמי שעשוי מחומרים קשיחים, והוא ידע לנצור את הסוד הזה. במוסד שקלו להוציא לדרך מבצע לחילוצו של מזרחי, אך היה ברור שמדובר במבצע מסוכן ביותר וכמעט חסר סיכוי. במקום זאת, שכרו את שירותיו של עורך דין ישראלי שפנה לעמיתים צרפתים שהסכימו לייצג אותו. באמצעותם ובאמצעות גורמים נוספים, העבירה ישראל איומים מרומזים לתימן, כי אם יימשכו העינויים ואם מזרחי יוצא להורג, תנקוט ישראל פעולות בלתי שגרתיות ותמצא דרך להעניש את האחראים על כך. אבל מי שסייע יותר מכל להצלתו של מזרחי, היה דוקטור אשרף מרואן, יועצו של נשיא מצרים אנואר סאדאת, האיש שפעל כסוכן של המוסד תחת הכינוי מלאך, וסיפק לישראל את ההתראה ערב מלחמת יום הכיפורים באוקטובר 1973. ראש המוסד, צבי זמיר, ביקש ממרואן שידאג להעביר את מזרחי מתימן למצרים, בתואנה ששם נולד ושהיה אזרח המדינה. מרואן הפעיל את קשריו ומזרחי אכן גורש מתימן ונשלח לכלא טורה בקהיר. גם שם הוא עמד לדין באשמת ריגול, וגם שם הוא עבר חקירות קשות שכללו עינויים, אבל למרות האיסורים, רוחו לא נשברה. ההזדמנות להחזירו ארצה הגיעה עם הסכמי הפסקת האש לאחר מלחמת יום כיפור, בזכות דרישתו של ראש המוסד, צבי זמיר. מזרחי אמנם לא שוחרר בעסקת חילופי השבויים בנובמבר 1973, אך במרץ 1974, במסגרת הסכם חשאי נפרד, הוא שב לישראל. תמורתו שחררה ישראל שני ערבים ישראלים שהופעלו בידי המודיעין המצרי וריצו עונשי מאסר בכלא הישראלי, ו-65 פלסטינים תושבי עזה והגדה שנאשמו בפעולות חתרנות וריגול. כששב לישראל, הביע פליאה בפני הררי. איך זה שלא ידעתם שתפרוץ מלחמה? תהה. אפילו אני בכלא ידעתי. הבנתי את זה משיחות עם הסוהרים ומהתנהגותם. לאחר פרישתו החל מזרחי לעבוד בחברת קור, ובכוח אישיותו שיקם את חייו. במקביל, במשך שנים הדריך לוחמים של המוסד וחיילים מיחידות מיוחדות של צה"ל בסדרות שבי. הצניעות והשתקנות שאפיינו את מזרחי התבטאו גם בסירובו לספר לאיש על חייו כלוחם. זו בעצם הייתה צוואתו. הוא דחה כל הצעה לקבל איתורי גבורה וצלשים, ואסר על בני משפחתו להתראיין ולספר את המעט שידעו על חייו. רק ב-2005, לאחר מותו, נערך במטה המוסד בגלילות טקס לזכרו, שבו הקריא המשורר והפזמונאי חיים חפר, מקמה. הוא נפטר, כפי שביקש, אולי כפי שביקש מאוד, למות כאן, בארץ, ולהיות מוקף בבני משפחה וחברים, ובסוד לדעת כי אולי יותר מרבים אחרים, אשר טיפסו במעלה הכותרות, הוא שמר על שתיקה. גם כשהוסרו ממנה כל הכבלים והמוסרות. הוא היה לוחם מוסד קלאסי, גיבור, בולט מתוך השורות. האיש שחי ומת בסוד. כתבתו של יוסי מלמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.